וישלח יהושע מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו וראו את הארץ ואת יריחו. אחרי הסיפור של המרגלים של משה, אז כעבור 40 שנה ישוע גם שולח מרגלים. זה ההפטרה של הפרשה שלנו. והנה בוודאי לא עשה יהושע מדעתו. ישוע לא עשה מדעתו החלטה לשלוח מרגלים, רק שהשם יתברך ציווהו על כך. כי בוודאי לא היה עושה מדעתו, כי המרגלים שנשלחו על ידי משה יצא מזה קלקול של 40 שנה. ישוע לא היה עושה את זה מעצמו עוד הפעם. מתי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ובמרגלים ששלח משה כתיב שלח לך, אמרו רבותינו זה לדעתך, מרגלים ששלח משה רבינו זה היה לדעתו. אני איני מצווה לך, הקדוש ברוך הוא אמר לו אני לא מצווה אותך. צריך להבין מה ההבדל, להבין עניין זה שבכל ארץ ישראל לא ציווה השם יתברך לשלוח מרגלים, רק ביריחו שהייתה מנולה של ארץ ישראל. יריחו היה כמו המנול של ארץ ישראל, כי יריחו זה המקום שאם מישהו היה כובש את יריחו כל הארץ הייתה כבר נכבשת, זה היה ההגנה של ארץ ישראל, כמו שכתוב יריחו סוגרת. ובה היו דרין מכל האומות, ביריחו היו שגרירויות של כל האומות שהיו בארץ כנען. כולם היה להם שגרירות ביריחו. כמו שכתוב, החיתי, האמורי וגומר, כל בעלי יריחו שנתקללו בה, שהיו כללות ארץ ישראל. כל ארץ ישראל התרכז ביריחו. ובאמת המרגלים ששלח יהושע היו רק ביריחו. לילה אחד ביריחו וחזרו חזרה. אז פה בעצם רואים שלכל ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא לא מצווה. זה יוזמה של משה. וליריחו הקדוש ברוך הוא כן מצווה. צריך להבין מה ההבדל. ולהבין עניין זה, איך עניין זה הוא נמצא בכל ישראל. איפה אפשר למצוא את כל הסיפור הזה בנפש שלנו? לא כסיפור היסטוריה. איפה בנפש שלנו נמצא ארץ ישראל? איפה בנפש שלנו נמצא יריחו? מה זה נקרא מרגלים בנפש? ומזה נבין את ההבדלים בין מרגלים של משה למרגלים של ישוע. שבבחינת יריחו שלו הוא צריך מרגלים. מבחינת שאר ארץ ישראל שלו אין צריך מרגלים. צריך להבין מה ההבדל. כדי להבין את זה, אז הוא מביא הקדמה כללית. הנה כתיב אברהם זקן בא בימים. מה הכוונה שהוא בא בימים? פירש בזוהר שנתלבש בימים. אברהם אבינו בא עם כל הימים. מה הכוונה? הוא התלבש בימים. שהימים הם בחינת לבושים הניתן לנשמה. כל נשמה יש לה מספר ימים שהיא צריכה להיות פה בעולם, וכל יום היא צריכה למלא תפקיד, וכל יום שהיא ממלא את התפקיד זה לבוש שהנשמה מתלבשת בו ומגיעה עם זה לגן עדן. וכל אחד ניתן לו שני חייו כפי מה שצריך ללבושים. כל אחד מקבל בדיוק המספר הימים שהנשמה שלו צריכה להתמלא בהם. כמו שכתוב, ימים יוצרו. הוא יצר את הימים לכל אחד. והיינו, איך ממלאים את הימים? על ידי תורה ומצוות שאדם עוסק בימיו. וכל יום שביטל תורה ומצוות, עבר יום והוא לא עשה את מה שצריך, חסר מהנשמה הלבוש, כפי ערך ביטולו, תלוי מה הוא ביטל, יחסית לביטול שלו, חסר את הלבוש. מה זה הלבוש הזה? להבין עניין הלבושים, ולמה צריכה הנשמה ללבושים, שלא תהיה ערומה, וגם למה נכתב עניין זה בתורה להודיענו זאת. מה בדיוק המשמעות של הלבושים? מה זה נקרא? הנשמה צריכה לבושים. והעניין הוא. תנאי, אנחנו אומרים בכל יום, נקדישך. מה אומרים לקדוש ברוך הוא? אנחנו נקדיש אותך. דהיינו, אנחנו נעשה אותך קדוש. מאוד מוזר, מה? הוא צריך שאנחנו נעשה אותו קדוש? ולכאורה הוא נפלא לומר כן על השם יתברך. שהוא קדוש ומקודש בעצמו, ואיך אנו אומרים שאנחנו מקדישים אותו? וגם, דבר נוסף צריך להבין, למה אומרים ג' פעמים קדוש? למה אומרים דווקא שלוש פעמים קדוש? במספר זה דווקא. למה אומרים דווקא שלוש פעמים קדוש? ולא פעמיים? ולא ארבע פעמים? מה העניין של שלוש דווקא? אך, העניין הוא כך. הנה התורה ניתנה לנו בשלושה דברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו לקיים תורה ומצוות, על ידי שלושה לבושים שדרכם יהודי יכול לקיים את כל התורה והמצוות. מחשבה, דיבור ומעשה. שמחשבה, דיבור ומעשה. שכמה מצוות תלויים בדיבור לבד, וכמה מצוות תלויים במחשבה לבדה, וכמה מצוות תלויים במעשה לבד. ולכאורה, ייתה האדם לומר, יכול אדם לעשות חשבון, להגיד, שאין בחינת גילוי אלוקות המתגלה בבחינת מעשה, שווה לבחינת גילוי אלוקות המתגלה בבחינת דיבור ומחשבה. יבוא אדם ויגיד, שאני מקיים מצווה שהיא תלויה בדיבור ומחשבה, או פה אני מרומן יותר, קיימתי משהו רוחני. אבל כשאני מקיים מצווה במעשה, אולי זה פשוט מאוד, זה הרי משהו טכני. שבחינת מעשה הוא מתעבה, הוא מתגשם יותר, מעשה זה משהו גשמי, גם מבחינת דומם, כמו כסף הוא נחוש במעשה הצדקה. אדם לקח מטבע, שם צדקה, אז הוא קיים מצווה במעשה. אז מה, המעשה הזה דומה לאמונה, היא דומה להבנה בתורה? אך באמת אינו כן, זה לא נכון לעשות את החשבון הזה. כי הכל שווה אצלו יתברך. לגבי הקדוש ברוך הוא, אין הבדל אם עשית את זה במחשבה, או שעשית את זה במעשה. כי הוא, כי כולה כמי כלא חשיב, לגביו המעשה שלך לא נחשב לכלום, כמו שהמחשבה שלך לא נחשבת לכלום. אלא מה, הוא רוצה שתעשה, אז מבחינתו המעשה והמחשבה, שניהם שווים. ואין הפרש אצלו בין עליונים לתחתונים. אין הבדל ביחס לבורא בין עולם עליון, עולם תחתון, כיוון שהכל כעין נגדו. ביחס לבורא אין, הכל עין ואפס. כי הוא יתברך אין סוף, ואין ארוך אליו יתברך. וזהו מה שאומרים, לכן הפסוק אומר, והקדוש בשמיים ובארץ. מה זה נקרא והקדוש בשמיים ובארץ? הוא קדוש, הוא מובדל משמיים וארץ באותה מידה. כמו שהוא מובדל מארץ, הוא מובדל משמיים. כלומר, שבחינת שמיים ובחינת ארץ שווה אצלו. כי הוא קדוש ומובדל מהם. אף שהוא מחיה את כולם ומהווה את כולם. החיות הוא מבחינת רצו ושהוא מהווה את הכל וחיה את הכל, החיות חוזרת אליו והוא חוזר להוות אותה. ומבחינתו אין הבדל בין הדבר העליון, בין השבלול הקטן שבים, לבין המלאך הכי עליון שבשמיים. מבחינתו הכל אותו דבר. והנה, המשכת החיות מקדושתו יתברך, מי יש לו את היכולת, מי יש לו את המפתח, להמשיך קדושה של הבורא בעולם, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, נעשה על ידי ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את היכולת, להמשיך את הקדושה האלוקית בכל סדר ההשתלשלות. כמו שכתוב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מה פירוש? מה זה נקרא גוי אחד בארץ? הפשט הוא, גוי זה עם, עם אחד מיוחד שנמצא פה בארץ, בעולם. מה המשמעות הרוחנית, הפנימית? פירוש אפילו בארץ, מתחת, אפילו שנמצאים פה בארץ, בדברים הנמוכים, ממשיכים בחינת אחד. הם מחדירים את השם אלוקינו, השם אחד. גוי אחד, עם שממשיך את האחד אפילו בארץ. זה נקרא נקדישך. לא שכזה הוא צריך את הקדושה שלנו, אבל הוא נתן לנו את היכולת להמשיך את הקדושה שלו. לכן אומרים ג' פעמים קדוש. מה זה שלוש פעמים קדוש? להמשיך קדושתו בג' בחינות אלו, מחשבה, דיבור ומעשה, שהם ג' בחינות הנשמה, נפש ורוח נשמה, שבכולם נמשך בחינת קדוש. דיינו, כשאתה מקיים מצווה במעשה, אתה ממשיך קדושה במעשה, שקיימת את מצווה במחשבה, המשכת קדושה במחשבה, אין הבדל. דיינו על ידי עסק התורה והמצוות בג' בחינות, שהם בחינת לבושים לנשמה, שתוכל ליהנות מזיו השכינה, דיינו לקלל באחד. כדי שהנשמה כשעולה למעלה תוכל ליהנות מזיו השכינה, היא צריכה פה למטה להתלבש בלבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, דיינו קיום תורה ומצוות. ואין הבדל אם זה מצווה במעשה או מצווה במחשבה. מה שאין כן כשהיא ערומה בלא לבוש, אבל אם הנשמה לא התלבשה בלבושים, דיינו הוא לא קיים חליל התורה ומצוות, אינה יכולה להתקלל באחד. אז היא לא יכולה להיות כלולה באלוקות, היא לא יכולה ליהנות מזיו השכינה, מאחר שהיא בחינת נברא, כי נשמה גם אם היא מאוד גדולה ומאוד קדושה, נשמה זה נברא. וכל נברא הווה ונפסד ורחוק מאוד מבחינת אחד. נשמה זה נברא, הוא לא יכול להיות קשור לבורא באמת. אבל כשהוא מקיים תורה ומצוות, הוא מקיים את הרצון האלוקי, אז אתה קשור לבורא. לכן הנשמה חייבת את הלבושים הללו. מאחר שהיא בחינת נברא, כל נברא הווה ונפסד ורחוק מאוד מבחינת אחד, ולכן צריכים ללבושים. היינו, מחשבות, תורה ומצוות, שהן בחינת לבושים, שמלבישים הנשמה, ומקיפים אותם מראשה ועד רגלה. והם נמשכים מבחינת אחד. המצוות שאתה מקיים, זה גילוי של השם אחד, בנשמה שלך, על ידי מחשבה, על ידי דיבור, על ידי מעשה. שעל ידי זה יוכלו נשמות להיכלל באחד. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם. מה זה צרור? צרור זה קשור. דהיינו כמו שאדם צורר כספו בחרת, כמו שאדם לוקח את הכסף וקושר אותו בתוך איזה ארנק, בתוך איזה מטפחת, כך תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, דהיינו שיקיפנו וילבישנו לבוש וצרור החיים להיכלל באחד את השם. מה שהוא אמר באות הזו, הרי פתח בשאלה למה ליריחו חייבים לשלוח מרגלים, אז אני רוצה להסביר לך מה זה יריחו. זה מקדים קודם כל, יש לבושים, הנשמה צריכה לבושים. מה זה לבושים? קיים תורה ומצוות במחשבה דיבור ומעשה. עכשיו הוא יסביר שהלבושים הללו שממשיכים אור אלוקי בעולם, זה נקרא יריחו. יריחו מלשון ריח. למה זה נקרא ריח? והערה והמשכה זו היא בחינת ריח. זה שאתה ממשיך אלוקות בנשמה שלך, והיא מתלבשת בלבושים על ידי מחשבה דיבור ומעשה, זה יריחו. כמו שכתוב, ויריחו בעירת השם. זה כתוב על משיח. כן? אז רואים שעירת השם, שזה הקיום תורה ומצוות בקבלת עול, זה ריח. למה ריח? והוא למשל, כמו שהריח אינו עצמיות הדבר. כשאתה מריח משהו, אין לך, אתה מריח עשבים. אז אין לך את העשב עצמו. יש לך רק את הריח שלו. אתה מאוד נהנה מהריח, אבל אתה מחזיק. הריח זה משהו רוחני. לכן קוראים לו ריח. אלא הערה והמשכה ממנו. כך הערה זו מתפשטת מאור אינסוף ברוך הוא. העצם זה אלוקות. אתה מקבל על הנשמה שלך את הריח. אתה מקבל המשכה מאלוקות עליך. אתה מקבל על המחשבה שלך, על הדיבור, על המעשה, אתה מקבל ריח מאלוקות. אלוקות זה אינסוף. אתה מקבל את הריח. ונקרא מידה זו אריך אנפין. מה זה אריך אנפין? אנפין זה אף. אף זה הדבר שדרכו אתה מריח. אריך זה נמשך. כבר יכול, האף, אנפין, הריח, נמשך עד למטה. כמו שכתוב, אריך אפי ותהילתי יחתם לך. החתם זה גם מלשון חותם. כמו שכתוב בעידרא דנסו, כתוב בעידרא בזוהר, לבעל החותם אני מתפלל, ולבעל החותם אני מתחנן. למה הוא קורא לקדוש ברוך הוא בעל החותם? בעל האף? בעל הריח? דהיינו, לרמז על הנקודה הזו, שההמשכה שיהודי ממשיך על עצמו בתורה ומצוות, הוא ממשיך ריח. שערה זו נקרא בחינת חותם, ובחינת ריח, והקדוש ברוך הוא נקרא בעל החותם. למה הוא נקרא בעל החותם? שהוא עצמיות ומקור הערה המתפשטת ממנו. והערה זו, זה שנמשך הערה מאין סוף ליהודי בקיום תורה ומצוות, ארוכה מארץ מידה, זה נקרא אריך, זה נמשך עד למטה מטה, בלי גבול. הוא מתפשטת ממקום גבוה מאוד, דיינו אין סוף ברוך הוא, שהוא בלי גבול, וזה נמשך בבחינת מטה מטה מאוד, מקום הגבול. נמשך מאין סוף לעולם הגשמי שלנו המוגבל, למעשה הקטן, לדיבור הקטן ולמחשבה הקטנה, נמשך קשר לאין סוף ממש. ולכן נקרא אריך אנפין, אריך עד אנפין, שמתארך בבחינת ריח הנעל, להלביש הנשמה בבחינות מחשבה, דיבור ומעשה המצוות והתורה. והנה, מה שהנקודה שרוצה להגיד כאן, שלכן הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אתה מחויב לשמור על הריח. דהיינו, אתה מחויב לדאוג שהמחשבה, דיבור ומעשה שלך יהיו כראוי. מה קורה עם הלב שלך, אם יהיה לך אהבת השם, יראת השם? זה מתנה מלמעלה. יכול להיות שלא תצליח אף פעם לעקור את היצר הרע ממך, ולא תצליח לעורר אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. אבל לשלוט על המחשבה, דיבור ומעשה שלך, אתה מחויב. וזה ההבדל בין המרגלים ששלח משה, למרגלים ששלח יהושע, כמו שיסביר. מרגלים ששלח משה, הוא שלח לכל ארץ ישראל. ארץ ישראל זה שבע אומות, זה שבע עמידות. לכבוש את שבע עמידות, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא מצווה אותך. שלח לך לדעתך. דהיינו, זה לא דבר ששייך וכל אחד יכול להגיע לזה. אבל למרגלים ששלח יהושע, הוא שלח רק ליריחו, רק לריח. דהיינו, הוא שולח לשם, ושם הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. זה אתה חייב, בזה אתה חייב להתעסק, כמו שהוא מסיים. והנה, בחינת הלבושים הם נמשכים על ידי בחינת ימים. איך אתה ממשיך את הלבושים הללו? את המחשבה, דיבור ומעשה. כל יום ויום מהימים שאתה חי. שיש שין סמכי ימים, שהם שין סמכי המשכות. יש בשנה 365 ימים, יש לך בשנה 365 לבושים, המשכות שאתה צריך להמשיך אלוקות לנשמה שלך. כמו למשל שעשה גידים. מה התפקיד של הגידים? שהדם והחיות היוצא מן הלב לכל האיברים, נמשך דרך הגידים. שהם בחינת גבורות, שצריך האדם להתגברות, להתגבר, להקפיה לסתרחה בג' בחינות אלו. אדם חייב להתגבר על שלושת העניינים הללו, למחשבה דיבור ומעשה, פה אין לו תירוצים. פה אתה חייב לשלוט. שיהיו כל בחינות אלו, דהיינו מחשבתו ודיברו ומעשיו, לעבודת השם לבד. זה אדם חייב לעשות באופן תמידי, ובזה הוא לא יכול לרדת בכלל. שורה אחרונה. כלל הדמילתא, מה הכלל העניין? שישים האדם מחשבתו להתבונן. אשר במחשבתו הקדושה, תבין את העיקרון. ברגע שאתה חושב מחשבות קדושות, ממשיך עליו מלמעלה בחינת לבוש לנשמה. ברגע שאתה חושב מחשבות קדושות, הנשמה שלך קיבלה לבוש קדוש. ולא שתהי כוונתו על מנת לקבל פרס. לא שאתה צריך לחשוב מחשבות קדושות כדי שתקבל מזה איזה שכר. רק שעל די זה יוכלל בך, תעשה זה כי אחרת אתה לא קשור לקדוש ברוך הוא. ובזה יהיה תמיד רצונו שלא להיפרד מאחדותו יתברך. והתבונן גם כן בזה לאום הזה. תודה ותחשוב כמה נזק אתה עושה כשיש מחשבות הפוכות, אסורות. דיינו, מחשבות רעות שהם לבושים טמאים לנשמה. ולא כטעות הפתאים, לא כמו שטועים אלה הטיפשים, שקל ביניהם לחשוב מחשבות חוץ. אומרים, מה זה? סך הכל חשבתי, לא עשיתי כלום. מאחר שאינו למעשה כלל, לא עשיתי, רק חשבתי. אז אומרים, זה לא נכון, כי זה לבוש לנשמה. מחשבה קדושה זה לבוש קדוש, מחשבה אסורה זה מטמא. וגם אמרו רזל, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אז אותם פתאים, אפילו יש להם, הם גם למדנים, הם גם מביאים הוכחה מדברי חזל, שמחשבה רעה כזו לא מצרף למעשה, לא, זה לא נורא כל כך, כן? ובכל שכן הרהורים רעים, שאינם אפילו בכלל מחשבה רעה, יש הרהורים שנזרקים אפילו בלי תשומת לב, אז אדם אומר, נו, זה שום דבר. אז הוא אומר, אבל באמת לעמיתו, המחשבה בעצמה, הנה היא לבוש אטומה, שמלבישה ומקיפה לנשמה מראשה ועד רגלה, ואינה יכולה להיכלל באחדותו. אם אדם יש לו מחשבות אסורות, אז הוא תפוס בסתרה אחרה, אז הוא לא יכול להיות כלול באחד. ולכן יהיה בעיניו מחשבת חוץ כעבודה זרה, היותר חמורה ממש, מאחר שבזה נפרד מאחדותו יתברך. ויהיה ממרי דחוש בנו, שאדם יעשה חשבון נפש, לחשוב בכל יום ויום ממש כמה וכמה מחשבות שעברו בו ביום, שהמחשבות הם לבושים. וזהו ימים יוצרו ולא אחד בהם. שאמר אדם הראשון אחר שאכל מעץ הדעת, גולמי ראו עיניך. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת הוא אומר, סך הכל היום נבראתי. תני הקדוש ברוך הוא יום כדי למלא את עצמי בלבוש. וכבר היום אני עברתי על הרצון השם. אז כבר היום הוא אומר, הלך היום. פירוש שראיתי את עצמי ערום, בלי לבוש, כמו גולם. כמו שכתוב, כי ירום אנוכי. ואמר, ימים יוצרו. הקדוש ברוך הוא יצר לי ימים, פירוש שנתת לימים בחינת לבושים, להלביש בהם הנשמה, להמשיך על ידם בחינת אחד. אתה, הקדוש ברוך הוא, נתת לי את הימים כדי לגלות אלוקות, אבל ולא אחד בהם. מה זה ולא אחד בהם? שפירוש אני הוא שלא המשכתי בהם בחינת אחד. ולא אחד בהם, ולא הכנסתי בהם את האחד, כמו שאתה ביקשת ממנו. זהו מסכם עכשיו. זה ההבדל בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע, זה אומר ככה. וזהו, בחינת מרגלים ששלח יהושע לרגל את יריחו. דהיינו, בחינת ריח הנ"ל. לרגל ולהבחין בחינת הלבושים שמבחינת ריח. כשיהושע שלח מרגלים, הוא שלח, דהיינו, בנפש שלנו, מה זה נקרא, תשלח תשומת לב לראות מה קורה עם יריחו, מה קורה עם הלבושים שלך. ובחינת מרגלים ששלח משה לטוב את ארץ כנען, מה זה ארץ כנען? זה לא רק את הריח, זה את כל השבע המידות שלך. דיינו לבחון את מהות אהבה ויראה. טוב, זה אין ציווי מהקדוש ברוך הוא לכל אחד. איפה שיש ציווי זה אומר שאתה לא יכול לברוח מזה. במרגלים של משה כתוב, וזה אי אפשר אלא בבחינת משה. כשיש משה אפשר לעשות את זה. משה הוא בחינת חוכמה, בחינת חמה, כתוב פני משה כפני חמה, שהוא מחוכמה, כמאמר רמז"ל, פני משה כפני חמה, ואינו שווה לכל נפש. באמת לא כל אחד יכול לשלוט על הרגשות. ולכן לא היה ציווי על זה לכל אדם, כי מאמר רזל, אני מצווה לך. מה שאין כן מבחינת המרגלים ששלח יהושע, יש לכל אדם לרגל, ולחשוב שלא תהיה נשמתו הרומה בלי לבושים, שמחשבות התורה והמצוות כנעה. זה בעצם ההבדל בקצרה בין המרגלים ששלח משה לרגלים ששלח יהושע.